עכשיו איתכם, שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי, כל
חי. אדם שבאמת הימים הגדולים האלה מרוממים אותנו, מקדשים אותנו, נהיים אנחנו באמת עובדי הקדוש ברוך הוא. ובזה אנחנו רואים, ברוך השם, שאנחנו ביום כיפור, אומר, כתוב במדרש, שהקדוש ברוך הוא אומר לישראל, הקדוש ברוך הוא, ככה כתוב, ביום כיפור שאנחנו בתי כנסיות, בא השטן בא לפני הקדוש ברוך הוא, אומר, מי כעמך כישראל? אין בהם חטא, אין בהם אכילה ושתייה, כמו מלאכי השרת שלך. לא חוטאים, לא אכילה ושתייה, וגם יש אחדות ביניהם. אז הקדוש ברוך הוא שומע שהשטן אומר את הדברים האלה, מוחה לכל עוונותיהם. כך כתוב במדרש. אנחנו רואים פה דבר פלא פלאים. השטן מה אומר? קודם כל אין אכילה ושתייה. דבר שני, אין חטא. הוא לא מסתפק בזה. מה הדבר השלישי? יש בהם אחדות, אוהבים אחד את השני. כשעם ישראל באחדות, אז אפילו המלאך הרע, מה אומר? גם הוא מודה, אומר אמן. זה אנחנו רואים שבאים בליל שבת הביתה, אז גם המלאך הרע, גם כן הוא אומר אמן, כשמברכים, המלאך הטוב מברך אותנו. ולכן, אנחנו בימים האלה, מתעלים, מתקדשים, וברוך השם, זוכים להתעלות גדולה. אבל יש דבר מעניין, שאלה עצומה. מצד אחד כתוב, סוכה דירת ארעי. סוכה דירת ארעי. כן? עשה בתך ארעי וסוכתך הקבע. אז שני דברים אנחנו רואים. מצד אחד, הסוכה כתוב שלא היה למעלה מ-20 אמה, שלא היה בית קבע. הסוכה צריכה להיות דבר ארעי. מצד שני, עשה בתך ארעי, סוכתך קבע, עוד יותר קשה, יש לך מזרונים, איך המדרש אומר? מצעות יפים, קרים יפים, איפה תביא אותו? לסוכה. אז אם זה דירת ארעי, תעשה את זה רק עם פלאפונים, עם קרשים, שב שם 7 ימים וזהו. לא כתוב ככה, מה כתוב? תעשה את זה יפה, תעשה את זה מכובד, תעשה כל הדברים היפים תביא לסוכה. אז זה דירת ארעי או לא דירת ארעי? התירוץ הוא כזה, מוריי ורבותיי. באמת, הסוכה דירת ארעי. מה יש לנו? מחצלת דקה, אנחנו עם הקדוש ברוך הוא. אבל מצד שני, נכון שזה דירת ארעי. אבל כשאתה נמצא פה, יש לך דברים יפים, תביא לסוכה. יש לך מצעות יפים, תביא לסוכה. אני אומר, זה משל, במה הדבר דומה. אנחנו אומרים שהסוכה מסמלת את מה? את חיי העולם הזה. סוכה מסמל חיי העולם הזה. העולם הזה זה ארעי. כן? ברשות כבוד מורנו ורבנו, הראשון לציון, פאר הדור והדרו. התחלנו לומר שלכאורה יש סתירה. מצד אחד, הסוכה צריכה להיות דירת ארעי. כן? שלא יהיה גבוה מ-20 אמה, ששם צריך דירת קבע. מצד שני, כתוב, עשה סוכתך, ביתך ארעי וסוכתך קבע. אז הסוכה זה צריך להיות קבע. אז צריך להיות קבע או לא צריך להיות קבע? מוריי ורבותיי, נמשיך בדבר נוסף. כתוב שאדם צריך לעשות את העולם הזה ארעי, כי העולם הבא זה העיקר. ולכן היה פעם מישהו שרצה לבנות דירה גדולה. אז בא הארכיטקט, סידר לו את הכל, סידר את הסלון גדול ואת הפרוזדור קטן. באה אישה ואמרה, לא אדוני, אני רוצה שהפרוזדור יהיה יותר רחב. להגדיל פה, להגדיל שם, להגדיל פה, להגדיל שם. טוב, אמר המתכנן הזה, אמר לו, אדוני, הכל טוב ויפה, אם אני אגדיל לך את הפרוזדור, זה, יש שטח אחד. כמה שאני אגדיל את הפרוזדור, הדירה, הסלון יהיה יותר קטן. ההפך, תקטין את הפרוזדור, הסלון יהיה גדול. אומר אותו דבר, כשאדם, הראש שלו רק בתאוות, רוצה את העולם הזה, רוצה בפרוזדור שיהיה לו טוב, אז הטרקלין שלו יפחת. מה צריך לעשות? להגדיל את הטרקלין. אנחנו בעולם הזה בונים בית, בונים בית לבורא העולם. בונים בית לעצמנו בחיי העולם הבא. להקטין את העולם הזה, ואז העולם הבא יהיה גדול. וזה מה שאנחנו רואים כאן. ולכן, העבודה שלנו בימים האלה, יש לך דבר טוב? תיקח אותו, אדרבה. אנחנו רואים באמת גדולי העולם, שהקדוש ברוך הוא חנן אותם, יש להם מכוניות, יש להם דירות נאות. זה לא סותר. הרי כתוב מצד אחד, העולם הזה זה ערי, נכון. צריך לחשוב, התכלית זה לא התאוות, לא הבתים. התכלית זה תורה, התכלית זה מצוות. אבל אם יש לך, תעשה סוכה נאה, תעשה את זה יפה, תעבוד, יש לך אפשרות, תענג את השבת. וזה ברוך השם שאנחנו זוכים לשמוע את מורנו ורבנו. זה לא רק מוצא שבת, זה, אתם לא יודעים כמה הרב מחטט רגליו ממקום למקום, מעיר לעיר, לתת תורה, להרביץ תורה, להרבות תורה בישראל. וזה הזכות הזו הגדולה הזו של הרבצת תורה, זה דבר נפלא מאוד. אני אספר, שמעתי זה משהו נפלא מאוד. מורנו הרב עובדיה יוסף זכר צדיק קדוש לברכה, ידוע שהוא הולך לכל המקומות להרביץ תורה, להרבות תורה, אפילו בחוץ לארץ. ולפני 50 שנה, אני יודע כמה בערך, הוא נסע לארצות הברית. שמעתי שגם כבוד הרב בקטנותו בגיל 13-14 הצטרף אליו. אז במטוס הרב עובדיה אומר, בסדר, אסור לצאת לחוץ לארץ, איך יוצאים? בשלמה אני הולך לתת שיעור תורה. אבל מה עם כבודו? בסדר, הלכת לחוץ לארץ, איזה היתר יש? אבל אמר הרב, יש תירוץ, יש תשובה. מה התשובה? אמר, אתה תכין עכשיו במטוס, תכין שיעור, ובעזרת השם ישר נרד מהמטוס, כל עיר ועיר שנלך, תיתן שיעור. ילד ב-13-14, מוריי ורבותיי, תשמעו מה זה. וכך היה. הרב הכין את השיעור, הרב יאשר לנו את זה, נכון היה? הוא אומר, בגיל 13 וחצי, משהו כזה, נתן שיעור לפני בני תורה, לפני האנשים, איזה שיעור גדול, איזה שיעור, הוא אומר שהשיעור הראשון ככה שהרב נתן, לפני ציבור, קהל גדול, זה היה בגיל כזה. עכשיו נבין, איך באמת גודלים גידולים כאלה של גדולי ישראל שמרבים תורה, מרביצים תורה ברבים, וברוך השם מאז ועד היום, כבוד הרב, מרביץ תורה והולך לסוכות, הרי זה חג של הגלות, וזה הגלות שאנחנו הולכים, יש כאלה הולכים לגלות לסוכה, יש כאלה הולכים לגלות, באמת לגלות, להרביץ תורה, להרבות תורה בישראל. ובאמת הדברים האלה, כמה רושם בשמיים זה עושה, שאנשים באים להרבות תורה, להרביץ תורה, וברוך השם, אנחנו רואים כמה הצמא לתורה, וכמה, ברוך השם, הבני תורה הספרדים, זה משהו, אתם לא יודעים מה היה בזמנו. אני אגיד לכם, פעם בישיבת חברון, היו 300 עד 400 תלמידים. כל ישיבת חברון, חברון המעתירה, 300 תלמידים היו, בזמני. מה זה היה? היום, ברוך השם, כמה וכמה ישיבות קמים, ובמיוחד של אחינו הספרדים, כמה וכמה, עכשיו ברוך השם אנחנו בישיבות הקטנות ומתחילים כבר בישיבות הגדולות להיות יותר מאחינו אשכנזי. בזכות מה זה בא? איך זה בא? זה הרבצת תורה של הרב עובדיה יוסף זכרונו לברכה. כמה הרביץ תורה, כמה חינך אותנו ללכת להרביץ תורה ממקום למקום, וברוך השם רואים את הפירות והפירי פירות שימשיכו בעזרת השם. בזכותו של כבוד מורנו ורבנו, אמן ואמן. זק נאמן.
חזק וברוך, הרב הגאון, מעוז ומגדול, רבי יצחק זר, אב בית הדין מקודש, עיר הקודש ירושלים. הוא למד 8 שנים, אני חושב, או יותר, בחזון עובדיה. זכה לשמוע שיעורים תמידים כסדרן, אבן העזר, חושב משפט, מרן היה מגיע אצלנו, כל יום חמישי. הוא לא היה מבטר, למרות שהיה רב ראשי, והיה לו הבית תקדול, אבל בחזון עובדיה הוא לא היה מבטר. כל שבוע היה מגיע, לומדים ביחד אבן העזר. למדנו כל אישות, כל כתובות, גיטין, היה תענוג. וברוך השם, שיושב על מידים כבר 10 בשנים, ויש לו פתרונות יפים מאוד. ישבנו ביחד בדין הגדול. הוא היה תקופה של שנה, ובדין הגדול, בן פרת יוסף. שימשיך עוד לזכות רבים, כאלה וכאלה. בגמרא בסוכה, בדף מ"ה עמוד ב', מובא מחלוקת האמוראים, האם מברכים על ישיבה בסוכה כל 7 ימים, או רק ביום הראשון? רב יהודה אמר שמואל, האמוראים שלנו, הוא אומר, מברכים על אולם כל 7. למה? ביום יש לנו מצווה לקחת אולם, בלילה אין מצווה. קחתם לכם ביום הראשון, ביום, ולא בלילה. אז בלילה יש הפסק, אז כל יום יש חיוב מחודש. ביום הראשון זה מדאורייתא, שאר הימים זה מדרבנן. בסדר, אבל בלילה לא מהתורה ולא מדרבנן, זה לא זמן של נטילת לולב. יש לך הפסק, יש לך הפסק, צריך כל יום לברך על לולב עד נטילת לולב. בסוכה אין הפסק. אדם מתחייב בסוכה ממחר בלילה, מליל סוכות עד גמר סוכות, ביום ובלילה. למה מברך כל פעם? פעם הראשונה, ביום טוב ראשון, מחר בלילה מברכים, יושב בסוכה, כל השבוע כולו לא מברכים. חידוש פה, למרות שסוכה זה דאורייתא, אדם שאוכל יושב בסוכה, אפילו שאין חיוב, אבל זה מצווה קיומית. ברגע שהוא אוכל בסוכה במשך כל 7 ימים, הוא מקיים מה שהמצווה סוכה דאורייתא. לולב זה דרבנן, לולב. יציר עוד סברה הפוכה, אבל הוא מסתכל בכיוון אחר. אומר רב יהודה אמר שמואל, מסתכלים, יש הפסק או אין הפסק? סוכה, בירכתי פעם אחת יושב בסוכה, אין הפסק, פותר את הכל. לולב יש הפסק, אחרי כל לא מברך. באמת, רבי יוחנן חולק מהסברה שהפך לי, אמרתי, מסוכה מברכים כל 7 ימים. הפוך, לולב מברכים רק ביום הראשון. נכון שאין הפסק בלולב, ביום הראשון זה דאורייתא. לכן מברכים על לולב יום הראשון. שהימים די רבנן, זכר המקדש, לא מברכים. ואילו סוכה, כל השבוע, כשהוא אוכל בסוכה, מקיים דאורייתא. נכון, המצווה לאכול בליל סוכות. שאר הימים, רצה יוחד, רצה לא יוחד, אין מצווה. אבל כשהוא אוכל, מקיים מצווה. לכן מברך כל 7, כמחלוקת קיצונית, בין רבי יוחנן לבין רבי יהודה אמר שמואל. בגמרא שם, סוכה ממאה כתוב, וענן עבדינן כרבי. מברכים כל 7, אין על לולב ואין על סוכה. רבי אומר, אנחנו מברכים על לולב כל 7 ימים. למרות שזה דרבנן, כמו שטען רבי יוחנן, זה דרבנן, מה יש? לא מברכים על דרבנן? חלוקה, מגילה, נטילת ידיים. מברכים על השם שגשם מצטה וציוונו על נטילת ידיים. מי ציווה אותנו? כולם מכיר את הגמרא בשבת כ"ג, מהיכן ציוונו? הגמרא הביאה ככל אשר ירוך, ובסמוד מה שיגידוך ימין ושמאל. יש פסוקים על כך, ולכן שייך להגיד וציוונו. אז גם לולב, שזה זכר המקדש, בשאר הימים, מברכים עליו. כל שכן סוכה, מברכים על הסוכה כל 7 ימים, כשהוא מקיים את המצווה. ענן עבדינן כרבי, מברכים כל 7 על לולב ועל סוכה. יש שמדייקים בדעת הרמב״ם, שהרמב״ם כותב שבתוך המקדש, בתוך הבית, מברכים מצווה דאורייתא, לקחת לולב כל 7 ימים. זה לא מדרבנן. כך כותב הרב זווין, יש לו ספר מועדים בהלכה, ועוד כמה, פרן כתב את זה מקראי קודש, כמה גדולים כתבו כך. מרן, זכר צדיק לברכה, בהתחלה היה חושש לדעה הזו. הוא היה נוסע כל חול המועד סוכות, היה מגיע לכותל, מנענע, שם זה קרוב לבית המקדש, זה ירושלים האמיתית. פה זה אחר כך, בפורים זה מצטרף, הכל ירושלים, אפילו רמות, הכל ירושלים. אבל דין דאורייתא, זה רק ירושלים העתיקה. לכן רב היה הולך לשם, הדקות מהנער. אחרי שנים, הרב אמר זה אחרי השידור מהרמב״ם, הוא לא מוכרח בכלל. אין שום ראיה מהרמב״ם. ולכן, גם מהרמב״ם, דווקא בתוך בית המקדש, אבל לא בירושלים, כותל המערבי זה לא בית המקדש, לכן גם בירושלים זה מצווה דרבנן. אבל שמה לעשות אדם יעשה ביטול תורה? היום בפרד, אני ממשיך לכותל, זה ביטול תורה, ללכת, לחזור, כל הליכה וחזר. אם יש לו שם איזה, מפדים לו את הדרך, הולך מהר, בסדר, הולך מהר, חוזר מהר, בסדר. אבל ככה עשתה, זה ביטול תורה, בשמה. אלא אם כן אדם רוצה במשפחה, פנל שם, קם בבוקר מוקדן, פנל שם, אבל לבוא להטריח את עצמו כל יום מחול המועד, לקחת מלב שם ולהתבטל, יותר עדיף שיקבע חברותה, וימד גמרא מאשר יעשה את החומרה הזו. הווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. תוספות שם, בסוכה ממאי כותבים, אף על פי שנן עבדינן כרבי, מברכים על לולב ועל סוכה כל שבעה ימים, יש הבדל בין לולב לבין סוכה. לולב מברכים פעם אחת ביום. אדם קם בבוקר, יש שמקפידים לברך בסוכה, לפני התפילה, על נטילת לולב, שם מנענעים דרום, צפון, מזרח וערב, שם מנענעים, ויש שמחכים לתפילה. יותר עדיף כך. תדיר ושלא תדיר, תדיר קודם. עדיף סדר התפילה, גם על פי הקבלה. ולכן לא צריך לקחת לולב בסוכה. מרן מעולם לא נהג כך בדבר הזה. אלא כשמגיעים בתפילה, אחרי שמגיעים להלב, שם מבקשים על לולב. אז בלולב מבקשים פעם אחת ביום. אתה לקח עוד פעם לולב, תיקח אותו בלי ברכה. הוא מצא איזה אתרוג מיודר. ויש לו אתרוג ככה על הפנים, לא טוב. ולא היה לו ברע, זה מה שיש לו. פתאום הוא רואה אם יש לו מישהו עם אתרוג מיודר, תן לי את זה. ביום הראשון, מתנה מלך להחזיר. שאר ימים אפילו שאול. תן לי את זה, אני רוצה לנענע בזה. או רואה לולב עם הדסים של רשי. לך משהו מעודר. לוקח פעם שנייה את הלולב, כי יצא ידו חובה של כל השיטות. לא מברך. ברגע שלקח פעם אחת לולב, שון הגמרא, מדאגבה, נפגבה. ברגע שהקביע את הלולב, יצא ידו חובה. לפני 50 שנה, 60 שנה, היו הרבה פה בארץ, בירושלים, פעד הציבור הבעלי בתים, כי כמה היה בחורי ישיבות, כמה היה אברכים. מתי מעט, כמו שהזכיר הרב. היה רוב הציבור, גם היום, מה זה רוב עם ישראל? רוב עם ישראל זה בעלי בתים. לפוקי מכמה ראשי ישיבות שיהיו בריאים, אין להם שום קשר לבעלי בתים. אף פעם לא תראו אותם שנותנים דרשה לבעלי בתים, שיעור לבעלי בתים. אבל מה זה רוב עם ישראל? רוב עם ישראל זה רק בעלי בתים. לא רק גבירים, גם בתים פשוטים. ואין להם שום קשר. מרן חינך אותנו, למרות שמרן היה תמיד היה קשור בני ישיבות. מרן היה בוחן בישיבת פורת יוסף, איך שהוא חזר, עד גיל 27 היה בפורת יוסף. חזר ממצרים בגיל 30, המשיך הלאה בפורת יוסף, תמיד היה קשור לבני ישיבות. הוא פתח כולל ערב, מרן, היה משלם בכולל ערב, משלם יותר מה ששילמו בכולל לפורת יוסף כל היום. כמה שילמו כל היום? 500, היה כולל ערב, היה משלם להם יותר. מי למד אצל הרב כל ערב? הרב נותן להם שיעור, כל יום, היו נותן להם שיעור. חכם שלום, שיבדל לחיים יחימים שנים, הוא היה בעל השור, חכם משה צדקה, חכם... הוא עוד הרבה רבנים שהיו אז, חכם יוסף זרוק, היו באים מהשיבה שלו. הרב תמיד היה לו קשרים בחורי ישיבות, עם החכמים, אבל הוא לא הזניח את הבעלי בתים. תמיד היה לו קשר, תמיד היה לו עם הבעלי בתים. להתחיל ללמוד מהרב, כמו שהזכיר הרב, להפיץ תורה. כשאנחנו הולכים לחוץ לארץ, אני מבקש מהם, המארגנים, תארגנו לי מקומות לא דתיים. הייתי במקסיקו, יש שם בית ספר אחד, חילונים גמורים, בכלל לא דתיים, 700 תלמידים. מעורב, תיכון, בנים בנות, איך הם נראים? נראים לא טוב, נראים. איך יכול להיות שיראו טוב אם לומדים ביחד, תערובת? אבל זה שם ככה, קהילה שם, קהילה רחוקה קצת. ביקשתי לבוא ולדבר בפניהם. והלכתי שם, הרבנים שם קצת כעסו עליי. היו כמה רבנים שלמדו בישיבות, אני גם למדתי בישיבות. אבל הם כעסו, מה אתה הולך לשם? אתה כאילו נותן להם הכשר? אז מי יקרב את החילונים? מי יקרב אותם? אתם לא הולכים, אתם ראשי ישיבות, אשריכם ואשריכם, לא הולכים. וגם אני לא הולך, אז מה, מי יקרב אותם? כשהייתי שם, ראיתי איך שכולם, איך שקיבלו באיזו התרגשות, כולם עמדו, ושרו לי התקווה, שנכנסתי שם. כן? וראיתי שהקשיבו כל הדרשה, איך ששמו לב, אחר כך רציתי, אתה רואה איך, איך הבחורים, איך נדחפים, רוצים ברכה, בקושי דתי, בלי כיפה, לא, לא דתיים בכלל, לא בקושי, כלום. הייתי אצלם בלב שבת, דרשתי להם בלב שבת, אני יוצא בבית כנסת, השם מרחם, יש שם מגרש של חנייה, מלא רכבים, חוזרים לרכב, חוזרים. אנשים מסכנים, רחוקים, יוצאים בגלות, מצאים, גלות שם במקומות. לא כל הקהילות, יש שם הקהילות מצוינות, נגן דוד ועוד, אבל יש הקהילה מסוימת שהיא חלש מאוד. צריך לסקות גם אותם, צריך להפיץ תורה גם אותם. היה כאן בהיכל שלמה כנס של כל החיילים. הם עושים תירונות, אחר כך עושים איזה השבעה, לא יודע מה זה נקרא אצלהם, ועושים הרבה חיילים, מאות חיילים. ביקשו שאני אבוא. שוב פעם, לא ידעתי. הלכתי, אלוף הפיקוד ישב לידי, בלי כיפה, ישב לידי, הוא לא ידעתי. אבל דיברתי שם מה זה עם ישראל, מה זה התורה שלנו. תורה שאפילו אלוף, איך ככה, יקשיב, צריך לחזק אותם. זקנים, לא יודעים שום דבר, אסור להזניח אותם. הרב עזרעתי, ראש יבת פרת יוסף, הוא הודע לרב פעם. אמר לרב, כבודו יש כוח בפרת יוסף, כבודו מזכה את הרבים, את השוערים לבעלי בתים. אנחנו עסקים פה עם השיבה, עם התלמידים, אין לנו זמן לזה, אין לנו כוח לזה. תמשיך בדרך שלך, זה הדרך. כמה זה חשוב, שגם ראשי ישיבות ירדו אל העם, בפרט בין הזמנים שלא עסוקים בישיבה, ירדו אל העם, מזכו את הרבים, יתנו להם שוערים בהלכה, לא פלפול בהלכה. שורים בהלכה, אגיד להם, הלכה למעשה. לא, אז אני חוזר בחזרה. אדם שיש לו לולב, ומצא עוד הפעם לולב יותר טוב, או אתרוג יותר טוב, אז מברך, לא מברך עליו. פעם אחת מברך, יצא את החובה. תדעו, לפני 50 שנה, כמו שהתחלתי להגיד, רוב הציבור הלכים אתרוגים מורכבים. הבעלי בתים, הספרדים, לא יודע מה קרה אצל אשכנזים, אני יודע מה קרה אצלנו. הלכים אתרוגים מורכבים. והרב לפני 60 שנה היה צועק על זה, כל בפרט אצל העדה הפרסית, מה אתם לוקחים אתרוגים מורכבים? זה ברכה לבטלה. הם סמכו על הרמה. פתאום פה יש להם את הרמה. שהרמה המכשיר, יש שוט סבא קדישה, כמה העריך בנושא הזה. יש רצו להגיד ספק ספקה, כל מיני היתרים. הרב החדיר להם לקחת אתרוג תימני. הרב לא תימני, אבל הרב מסתכל על ליבת האמת. האתרוג הזה, זה הכי ניכר שזה לא מורכב. יש אתרוג היום, יפה מאוד, אתרוגים המרוקאים. לא יודע למה, זה יוצא להם כולם ככה, או שמביאים לי ככה, אני לא יודע, אבל יפה מאוד, ממש, בלי שום פגם. האדמור ממונקאץ' יצא נגד האדמור, האתרוג הזה. האדמור טען שזה מורכב. אתה פותח אותו, אתה רואה קצת מיץ. אז זה לימון, זה לא אתרוג. לפי הסימנים שנתנו, אם יש קצת מיץ, זה לא מפריע. האתרוג של הכשרים אחרים, אני לא רוצה לקרוא בשמות, אתה פותח אותם, אתה רואה הרוב מיץ, אתה רואה כמעט כמו לימון. זה נראה שזה מורכב. אבל אתרוגים של המרוקאים, זה עווה, קליפה עווה. יש כמעט כל הסימנים כמעט של אתרוג, לא מורכב. ברכות יוסף, אנחנו הבאנו כל המסע ומתן, כל הוויכוח שהיה בזמנו עם האדמור ממונקאץ'. הוא פסל את האתרוגים, אנחנו ברוך השם כתבנו הרבה ראיות להכשיר אותם לכתחילה, זה לא כאילו דעבד, לכתחילה. האתרוגים התימנים והאתרוגים המרוקאים הם אתרוגים מצוינים. שאדם משתדל להשיג אתרוג תימני. ברוך השם, יש עכשיו הרבה אתרוגים תימניים. לפני 50 שנה היה קשה מאוד להשיג. אני זוכר, היה ממש, מרן היה מחפש איפה להשיג אתרוג תימני. היום ברוך השם יש כמות גדולה מאוד, גם אשכנזים אני אומר. עדיף שיחפשו, יקחו, יברכו על אתרוג תימני. אם אין להם, בדעבד, יקחו בדץ, בדעבד. אבל לכתחילה שיקחו או תימני או אתרוג מרוקאי. אדם שלא ישיג אתרוג תימני. בא לזה בכנסת, פתאום רואים שחבר שלו יש לו אתרוג תימני מהודר. תתן לי אותו, תן לי אותו. ביום הראשון, מתנה על מנת להחזיר. מנענע בזה. מדאג בי, נפק בי. אם הוא רוצה, יעשה דרום, צפון, אם הוא רוצה, אבל זה לא מעקב. עצם דבר שמגביר את הבעת המינים, יצא ידו חובה. פעם אחת מברכים. לא מברכים כל פעם. גמרנו, יצא ידו חובה. סוכה, רואים התוספות, מברכים אפילו 10 פעמים. אדם נכנס ויצא. לא נכנס לקחת משהו ולצאת. נכנס כדי לשבת. יש תלמידי חכמים שיושבים כל 7 ימי סוכה, יושבים בסוכה ולומדים. מרן, לא היה עושה את זה הרבה, כי הוא היה רגיל לפתוח ספרים. אז איך שהביא את הספרייה לסוכה, אבל כשהיה מעין באיזה ספר אחד למשל, אני רוצה לעבור עליו, אני נכנס לסוכה. יושב שם איזה שעה שלמה, יושב ובסוכה. זה חשוב, מי שיכול ככה לעשות, שיושב בסוכה וילמד בסוכה. נכנס, למד כמה דקות, ברך שם בסוכה, יצא, הלך לשירותים, חוזר בחזרה, עוד פעם צריך לברך. אפילו 10 פעמים ביום, נכנס ויוצא, ויושב שם, שואה שם, לא נכנס לקחת משהו, כמו שאמרתי, מברך. זה דעת התוספות, זה לא מלהלכה, זה דעת התוספות. הרמב״ם והריף, שתי עמודי הוראה, הריף והרמב״ם, לפי הסדר, הריף והרמב״ם סוברים כמו התוספות, שכל פעם שנכנסים לסוכה, מברכים. לא דומה ללולב, כמו שאמרתי, שהיה מדרג בעיניו הקבל. ועוד כמה ראשונים, כך סוברים, הרשב"א, הר"ן, הריצב"א, הם גם כותבים, נכנסים לסוכה, נכנסים ויוצאים, מברכים. התוספות, וגם רש"י, הם חולקים על הסברה הזו. עכשיו, בסוכה מימי עמוד ב', הם חולקים על הסברה הזו. אומרים, זה דומה, לא לגמרי דומה, אבל מברכים לסעודה, לסעודה. לולב מברכים פעם אחת ביום, הם מסכימים. בסוכה מברכים שחרית עד הצהריים. אם הוא לא אוכל עם לחם, אז בערב. מסעודה לסעודה זה פותר. זה דעת התוספות, רש"י, הראש והמורדכי. הטור והשולחן ערוך, שניהם פוסקים בסימן תרל"ט, תפרש לביתן, כמו דעת תוספות והראש. לא כמו דעת עמודי הוראה. מרן כותב בלשון, נהגו שאין מברכים אלא מסעודה לסעודה. מוסיף הרמה וכן נהגו. מרן בדרך כלל פוסק, כמו שתי עמודי הוראה, הרי והרמב״ם. כך כתב בהקדמתו, כולם מכירים את זה. כאן מרן עזב את שתי עמודי הוראה, פסק כמו ראשי בתוספות רבני צרפת, פסק כמו המורדכי, גם כמו רבני אשכנז, פסק לדעתם. למה? יש לזה שתי תשובות. תשובה אחת, מרן חושש ספק ברכות להקל גם נגד עמודי הוראה. כיוצא בזה, לגבי ברכת הסוכר, בסימן רש ב', שהמרן פסק נגד עמודי הוראה. למה? סבל. מה אתה חושש? לדעה החולקת. זו סיבה אחת. סיבה שנייה יותר נראה. מרן כותב בשולחן ערוך, נהגו. אמרנו, המנהג. המנהג כמו ראשי את השפות והמורדכי והראש, שמברכים מסעודה לסעודה. נהגו. הקושיה היא, מה הוסיף הרמה? וכן נהגו. מרן כתב, נהגו, תשתוק. אם הרמה היה שותק, הוא מסכים איתו. תמיד שהרמה שותק למרן, אז הוא מסכים איתו. מה צריך להוסיף? וכן נהגו. בערוך השולחן של הרב אפשטיין, הוא כותב שרמה בא להתכוון להגיד וכן נהגו אפילו בסוכה של חברו. יש רבי גאון, בן יצחק אבן גיאת, ועוד כמה, זו לא סברה אחידה, הם טוענים, אדם ברך מסעודה לסעודה פותר. מה פותר? הסוכה שלו. בשער הבוקר אחד או אחד בוקר, ברך יושב בסוכה, בצהריים עוד סעודה יושב בסוכה, פתר. נכנס באמצע, נכנס ויצא, פתר. סוכה של חברו בכלל לא חשב עליה. הולך לבקר אצל רבו, אצל מישהו אחר, בכלל לא חשב על הסוכה הזו. צריך לברך, יושב בסוכה. אפילו אם הוא לא אוכל שם, רק בא לבקר שם. עצם הכניסה לסוכה, פנים חדשות באו לכאן, אומר רבי גאון, צריך לברך, יושב בסוכה. בא הרמה כותב על מרן. מרן מה אומר? נהגו לברכים רק מסעודה לסעודה, וכן נהגו. מה וכן נהגו? אפילו בסוכה של חברו. בכל מקרה, נהגו רק מסעודה לסעודה. ככה מפרש ערוך השולחן. שכן הרמה הוסיף, וכן נהגו. נמצא שבין הספרדים, בין לאשכנזים, מברכים שם הסוכה רק מסעודה לסעודה. יש כמה מחכמי אשכנזים שאומרים, לא, כל פעם שיחסים סוכה של חברו, יכולים לברך. נערה, נערה או פשטה. כל אחד עשה כפי מנהג אבותיו. תימנים למשל, הם עושים כמו דעת הרמב״ם. מברכים כל פעם. סיפרתי פה, כמה פעמים סיפרתי את זה בעבר, כשהרב היה רב ראשי לתל אביב, היו באים אליו גם אחר כך, אבל זה התחיל אז, רב ראשי לתל אביב, היו באים אליו משלחת שכל רבני התימנים, רבי שלום, יצחק הלוי, ועוד הרבה חכמים חשובים שתימנים, משלחת שלמה, רב חייאל שייך, היו באים אליו, חסים לסוכה, היו מברכים, שיושב את עצמנו לשם בסוכה. הם באו לאכול? לא באו לאכול, לא היה עשו את שום דבר. לא הביא להם אולי תמרים, אני יודע מה היה, אבל לא הביא להם. אפילו לאחים מבחים. ורב היה עונה אחריהם אמן. עונה אחריהם אמן, כי מצד הדין היה אפשר לברך. כמו הריף והרבם, שתי עמודי הוראה. רק מצד המנהג, שחששו לסבל, לכן נהגו לא לברך בסודה לסודה. בעיקר הדין היה אפשר לברך. לכן עונים אחריהם אמן. כל אחד בדבר הזה יעשה מנהג אבותיו. יותר עדיף, ישאלו אותו מה לעשות, יבוא אליי תימני, מה לעשות? אני יעץ לו, תעשה כמו מרן לשולחן ארוך. אתה לא חושב לחזור לתימן. באת פה לארץ, לא יודע שפה בארץ, כמה בתים. תעשה בכל כמו דעת מרן, תהיה ספרדי. אמרנו, במנגינות, בביטוי, תמשיכו במנהגים שלהם, במנגינות שלהם, בביטוי שלהם, בספר תורה שלהם. מנהגים שלהם זה לא נגד השולחן ארוך, שעשו. מה שכתוב בשולחן ארוך, מייעצים להם. יש הרבה שלא ישמעו לנו, אני אומר, זה... לא ישמעו, אבל להגיד, צריך להגיד, כמה בתים, מאביכים חוקים על אבקת חוכן, בסימן למדבט, יש בזה ריחות, אנחנו נרחנו בזה הרבה בעין יצחק, וכמה מקומות, בקוד יוסף, זה דעה של מרן, זה לא דעה שלנו, גם מרן ככה דעתו הייתה, שכל העדות כולם, חוץ מהאשכנזים, כולם יעשו כמו דעת מרן, למה? כי כמה בתים. טוב, אז לכן גם התימנים, אם ישאלו אותנו מה לעשות, תגיד להם, תפרחו מסעודה לסעודה, גמרנו. אבל אם הם נהגו אחרת, לא צריכים להעיר להם, יש להם מה לסמוך. הם עושים כמו דעת רבי גאון, רבי יצחק בן גיאת, הריף, הרמב״ם, עושים כדעתם. לפי הרמב״ם והריף, נכנסים בסוכה ויוצאים, נכנסים, מבחים שם בסוכה. לכן, אם מישהו עושה ככה, יש לו מה לסמוך. הרזה, רבי זרחיה הלוי בעל המור, הוא שואל, עכשיו למדנו שסוכה זה בין ביום ובלילה, אין הפסק. לולב יש הפסק, ככה למדנו עכשיו. לכן בלולב מפחים בבוקר פעם אחת וגמרנו. בסוכה אכל ארוחת בוקר בירך, ארוחת ערב חוזר בחזרה לברך. תמיד יש את המצווה הזו, מסעודה לסעודה. שואל הרזה, למה מפחים בכל סעודה וסעודה? מה זה שונה מפסח? פסח מפחים. שגשם מוצאתה וציוונו על אכילת מצה בלילה הראשונה. שער השבוע אנחנו לא מברכים. למה? כי לא חייבים לאכול מצה. כתוב, ב-14 לחודש תאכלו מצות בערב, בסדר. כתוב מפורש 14 לחודש בערב. אבל שער השבוע רוצה לאכול אורז. אם הוא אשכנזי יאכל תפוח אדמה, זה מה שיכול. לא חייב לאכול מצה. אם רוצה לאכול סעודה, אז צריך לאכול מצה ולא לחם. אין חובה לאכול. אותו דבר גם בסוכות. בסוכות יש חובה לאכול בסוכה, אם הוא רוצה יכול לאכול תבשיל, מה שהוא רוצה, או פירות, ירקות. כתוב, מרן כותב, צבא מנופחה, חסידות, אפילו מים, שאדם ישתה בתוך הסוכה, אם זה לא ביטול תורה, כן? אפילו מים. אבל לא חייבים לאכול בתוך הסוכה, אם רוצה לאכול לחם, אז חייב לאכול בסוכה. בדיוק כמו פסח. פסח מברכים רק בלילה הראשונה. מדוע בסוכות מברכים כל סעודה וסעודה. אין לנו חובה לחוק עבודה בסעודה. זה שואל הרזה, בעל המור. מה תגיד? כשאני אוכל בסוכה, אני מקיים מצווה. כדעת הגאון מווילנה, כל 7 ימים כשאדם אוכל מצה, מקיים מצווה. כל 7 ימים. אוכל, הוא לא חייב, אבל כשהוא אוכל, זה מצווה קיומית. אז מה ההבדל בין המצה לבין... הוא לא חייב לאכול מצה. אם הוא רוצה לאכול לחם, אז הוא אוכל מצה. יכול לאכול פירות, יכול לאכול דברים אחרים. לכן לא מברכים על אכילת מצה, זו הסיבה. אז גם תדבר גם בסוכות, מה ההבדל? מתרץ הרזה, בגמרא סוכה, בדף נ"ג על עמוד א', שם כתוב, אדם שנשבע שלא ישן 3 ימים, מלקים אותו לשבועת שווא, למה אתה נשבע שטויות כאלו? למה אתה נשבע? מלקים אותו ואוכל וישן, הולך לישון. אדם לא יכול לחיות בלי שיהיה 3 ימים בלי שינה, אי אפשר. הוא חייב קצת להתנמנם. כתוב אצל עקב אבינו, והשכב במקום ההוא. אומר רש"י, במקום ההוא שכב, אבל היה 14 שנה בית שם ועבר, לא שכב. מה פשוט לא שכב? לא ישן? איך אפשר? ישן, אלא ישן על הסטנדר. זאת אומרת, נרדמת על הסטנדר, שנת ערי. האדם לא יכול בלי שינה. מלחמת יום הכיפורים, היו אנשים, חיילים בצבא, היו פוגשים את הרב, באמצע המלחמה. הרב היה הולך לבתי חולים, לבקר את הפצועים. היה פעם אחת הרב הלך לבקר איזה פצוע בית החולים בתל אביב, זה היה חול המועד סוכות. אני הייתי יחד עם הרב. יש שם איזה אחד שאמרו לרב שהוא התעוור בשתי עיניו. ונהיה עיוור, הוא היה בוכה. הרב, אחרי שביקר אותו, בכה יחד איתו, ברך אותו, תיקח אותי בחזרה לבית, אומר לנהג, תיקח אותי בחזרה. הוא לא יכול להמשיך את הסיור. שבר את ליבו הדבר הזה. מחרת, הלך עוד הפעם. בית חולים לבית חולים. חילק להם תהילים, והם עודד אותם, חזק אותם. והפעם, באמצע המלחמה, השיגו לרב הליקופטר, והרב נסע צבאי, נסע לתעלת סואץ. שם, בתוך, באמצע המלחמה. הרב בא לחזק את החיילים, אספו את כולם בתוך איזה בונקר, והרב דיבר איתם, פתאום היה הפגזה, פתאום. אז מיד הכניסו את הרב לפנים, ככה עמוק, שינצל. הרב הלך, חזק את החיילים, חזק אותם. והיה לו צער מהדבר הזה. סיפרו לו, אנחנו בשלושה, בשבוע שלנו אנחנו לא ישנים. כל דבר, מאז המלחמה, שבוע שלנו לא ישנים. בפירוש לא ישנו. שבוע שלנו לא ישנו, שהיה דבר כזה, שלושה ימים יכול לעמוד. כוונה, לא יכול לישון, אבל נרדמו בתוך הטנק, נרדמו. בעוד פגז עיר אותם. אבל נרדמו, מדי פעם, בין גברה לגברה נרדמו. אי אפשר לאדם שלושה ימים בלי שינה. השינה בסוכה זה יותר חמור מאשר אכילה בסוכה. כתוב, אוכלים ושותים, אכילת ערי חוץ לסוכה. הגמרא מסבירה, זה משנה. הגמרא מסבירה כמה זה, כתמיד שמונה לבית המדרש, עד קבצה, פחות או יותר. זה אותו לחכילה לאכול. אכילת ערה חוץ לסוכה, שתות מים, חדמה, אוכלים חוץ לסוכה. שינה, אפילו ערי לא ישנים חוץ לסוכה. חשים, שם המדם ישן שנת ערי, יימשך וישנה שנת קבע. ולכן אסור שינה. מה יותר חמור? שינה יותר חמור מאשר אכילה. אי אפשר בלי שינה. אז צריכים להתחייב, מתחייבים כל פעם מחדש. לכן נברכים לסעודה לסעודה. אחרים יאמרו כבר, יש חובה כבר? בפסח אני יכול שבוע שלם לא לאכול מצה, לאכול פירות, ירקות, תבשילים, רק בלילה הראשונה, שער השבוע לא לאכול מצה, יכול. בסוכות הוא לא יכול בלי חיוב סוכה, לא על האכילה, אבל השינה כן חייב. כמה שלא יכול בלי חיוב, לכן העבירו את החכמים על הסעודה ואמרו מסעודה לסעודה. זה התירוץ שמתרץ רבנו זכריה הנביא בעל המאור הרזה בסוף מסכת פסחים, ככה הוא שואל וככה הוא מתרץ. נו, אז מה חובה יותר? שינה. אני אשאל שאלה. מדוע לא מברכים לשם בסוכה על השינה? אפילו ערי יעשו אותו סוכה. אז זה ברכו על השינה. תוספות, בברכות, בדף, בדף עמוד ב', שואלים את השאלה הזו. יש להם שני תירוצים. תירוץ אחד מתוסים את השפות, חשין השם הלא ירדם. הוא ישן בצהריים למשל. או יש לו כל מיני מחשבות. הוא ברך על המיטה, וברך לשם בסוכה. לא, לישן בסוכה. תוספות משמע שמברכים, לישן בסוכה. אחר לשון. לא משנה, יברך ישן בסוכה, ישן בסוכה, יברך. ולא ירדם, זה יהיה ברכה לבטלה. זה יהיה. לכן לא תקנו ברכה על השינה. על אכילה, זה בידו. הוא אותו לידיים, מברך המוציא, לישן בסוכה, זה בידו. מנהג שלנו, קודם כל מברכים, המוציא לחם מן הארץ, ואחר כך מברכים, לישן בסוכה. יש נהגים, הפוך. קודם כל לישן בסוכה, ואחר כך היה מוציא לחם מן הארץ. מרן היה נוהג, קודם כל היה מברך המוציא לחם מן הארץ, ואחר כך יישב בסוכה. כל אחד ואחד, דעביד כמו רביד, או דעביד כמו רביד. בקידוש, אנחנו מברכים, מברכים את הקידוש, בכלל הגפן והקידוש, הוא ככה מהדר, עומד קצת, מברך יישב בסוכה, יושב, ואחר כך מברך שחיינו. ככה עושים בקידוש. אבל כל השבוע כולו, מברכים המוציא ולשם בסוכה. אדם יודע, עכשיו אני בא לאכול. לכן מברך בשינה, אולי לא ירדם. נכון, עלה למיטה. עלה למיטה, כמה פעמים אדם עלה למיטה, מרן, שנים, אני זוכר אותו, הוא עלה למיטה לישון, אני אדם קצת, פתאום תראו אותו קופץ למיטה, רץ, כותב משהו, חוזר בחזרה למיטה. השינה שלו הייתה לו מקוטעים, כמה כבר ישן, היה לו מקוטעים. למה? אולי חלם איזה משהו, איזה ראיה, איזה סברה, נוגע לנו תמיד. פעם אחת ספר לנו חלום אחד שחלם על הריבש, פעם אחת. אבל בסתמה היה חולם הרבה, החלומות של תורה, לא החלומות. והיה קם, עושה הפסקה. אפילו אדם לא בעדו לישון. עולה למיטה, חושב דברי תורה, זה חזר בחזרה לחדר שלו, שייך לכתוב, שייך ללמוד. אז מה הברכה שברכת? היא הברכה לבטלה. חשים משהו מה לא ירדם. ולכן לא מברכים. לשם בסוכה, לישן בסוכה, על שינה בסוכה. לא דומה לברכת המפיל. אנחנו מברכים כל לילה, גם אחרי חצות, שימו לב, גם אחרי חצות, נשב לקט המפיל. ברן, בחווה דעת, לא כתב כך. הוא כתב שעד חצות מברכים בשם המלכות, ואחרי חצות מברכים בשם המלכות. ושמח על בן שחי ועוד כמה חולים שככה כתבו, פי הקבלה. זה רבני המקובלים. במשך השנים, אף חשב, אני מאבד מעצמי את המצווה היקרה הזו כל ימי חיי. מתי ברן היה יושב לפני חצות? יש מאמין כזו? מה, תנגולים? יש לנו לפני חצות? איך אפשר? אז אדם לא יברך, אף פעם, כל החיים שלו. יושב אחרי חצות, אולי אנשים שקמים בנץ, אולי יושבים לפני חצות. רוב העולם לא קמים בנץ, אז יאבדו את המצווה הזו. כל ברכה שמוזכרת בגמרא בפרק 9, מסכת ברכות, כותבים הראשונים, כל ברכה שמוזכרת שם זה שם מלכות. אין ברכה בשם מלכות. אז מברכים בקטע מפיל. כאן עד חצות, שנה אחרי חצות, הברכה הזו מאבד אותה. לא רק זה, זה פשט ומקובלים. לפי הפשטנים, מה ההבדל לפני חצות, אחרי חצות? הוא עולה לישון בלילה, עולה שנת קבע. לכן הרב בשנים האחרונות שלו, הרבה שנים, הוא חזר בו. מה איך אפשר שנאבד בידינו מצווה כזו יקרה, שלעולם לא נברך על ברכת המפיל? ולכן הוא פסק, ככה הלכה למעשה, שמברכים המפיל גם אחרי חצות. תגידו, לחשוש? שמה לא יברא, שמה לא ירדם, כמו שאות הספות אמרו עכשיו, לגבי שם הסוכה, לא דומה. ברכת המפיל היא באה מנהגו של העולם, זה ברכת השבח. העולם כולו יושן, גם טראמפ יושן, כולם יושנים. לכן מנהגו של העולם, הם הכי ברכת המפיל. לשם הסוכה זה רק על המצווה של שם הסוכה, ואז אם הוא יברך ולא ירדם, המצווה הזו הוא לא קיים אותה, יהיה ברכה למתנה. זה לא מנהגו של העולם לשם הסוכה. ולכן, ברכת השם הסוכה לא מברכים על השינה, ואולי ברכת המפיל מברכים. הבן איש חי כותב שהוא נהג, וגם אבא שלו, אדוני אבי הוא כותב, נהגו שלא לברך ברכת המפיל בשם המלכות. שמה יפסיקו אחר כך בדיבור. ברכת ברכת המפיל, אחר כך מישהו בא דיבר איתך, ופתאום בא אליך איזה רב גדול לבקר אותך, אתה צריך להפסיק לדבר איתו, אתה עושה הפסק. ברכת ברכת המפיל, צריך ליד אחרי זה לישון. תשכב, עד שתירדם. מה אתה מפסיק? או פתאום צריך לצאת לשירותים. ואחר כך רבייך אשר יוצר. הוא עושה הפסק. ולכן, אפילו שהאריזל, הוא כותב, אפילו שרבנו האריזל אומר שברכת המפיל, לפי דעתו זה עד חצות, כן? ברכת המפיל זה ברכה בשם המלכות. ואני ואבא שלי נהגו שלא מברכים במפיל בשם המלכות. מחשש שמה יפסק. זה הבן איש חי. ועד היום יש כמה עיראקים שמתעקשים לעשות כמו הבן איש חי. ואם עשו נגד הבן איש חי, הם רואים בזה כאילו פגיעה בכבודו של הבן איש חי. מה, לא היה אדם גדול לבן איש חי? מה זה קשור? ודאי שהיה אדם גדול. מישהו מפק בזה? היה גדול הדור, בדורו היה גדול הדור, ודאי. אבל צריך כל דבר ודבר כדרכה של תורה. יש עוד ירושלמי, בפרק ט' מסכת ברכות, שם כתוב רבי יונה, אחד מגדולי האמוראים, הוא היה אומר פסוקים עד שירדם. מביך ברכת המפיל, כבר אומרת, ברכת המפיל, שוכב במיטה, לא בא לשינה מהר, ומפסוקים, שיהיה מעלות, ומפסוקים עד שחזור. אם אסור לדבר, אז איך היה מפסוקים אחרי זה? זה ברכת השבח, כמו אבי חבר שינה מעיניי, שמברכים בבוקר. גם ישעיה כל הלילה, מברכים ברכות השחר, משם המלכות. למה? טבעו של העולם. גם ברכת המפיל. אז מה אכפת לי אחר כך הוא עשה הפסק? כתוב, הרמ"א כותב, שכתוב דומו סלע. אחרי קריאת שמע על המיטה, דומו סלע, אסור לדבר. זה בשם הכל בו, מביא את זה הרמה. בסדר, זה כנראה לך תחילה. דומו סלע, אחרי קריאת שמע, הפלא יעבץ, לפני 300 שנה, הוא כותב, כשאם אדם מדבר אחרי ברכת המפיל, צריך לחזור בחזרה ולקרוא קריאת שמע. ואם דיבר ועשה שיח דעת עם ברכת המפיל, חוזר גם לברך ברכת המפיל. פלא פלאים. אדם עלה לישון. ברך ברכת המפיל, קרא קריאת שמע. בטעות, ענה לטלפון, דיבר, שתי מילים דיבר, נוצא לחזור לקרוא קריאת שמע. אם עשה הסח דעת, קמה מיטה וקיבל איזה אורח וכדומה, זה לחזור פעם שנייה לברך ברכת המפיל. זה כותב, היעבץ. פתח הדביר, הביא את היעבץ, וחלק עליו בכל תוקף. וזה ברכת השבח, המנהגו של העולם. אז התחילה אנחנו לא עושים מפסק אחרי קריאת שמע. לא בגלל המפיל, בגלל הקריאת שמע ודום וסלע. זה לך תחילה, זה לא לעיכובה. אדם לא צריך לדבר, יש פשוט פרי השדה. הוא כותב, אדם שיצא לשירותים אחרי ברכת המפיל, אין ספק שמברך ברכת אשר יצר. וישאיר את זה למתי ישאיר את זה? ישאיר את זה למחר בוקר, ועבור כל השעה ורבע גמרנו כבר. וכן מברך ברכת אשר יצר. ישות, התעוררות תשובה. הנכד של החתם סופר. הוא כותב, התעוררות תשובה, שמדם שוכב ברכת המפיל, שוכב במיטה, ואבא שלו בא וביקש ממנו איזה דבר. איפה לקחת הספר חזר ובדיע הסוכות? איפה לקחת את זה? עשה לו, איפה? תגיד, מה הוא? לא מבין את הרמזים שלו. עשה לו, ככה, ככה בידיים. מה זה, צער, אתה מצייר את אבא שלך. כיבוד אביהם דאורייתא. תסיק, תדבר. תגיד לו, בארון שמה שמתי את זה. ואני אחרי ברכת המפיל. לא משנה. דבר שצורך שכיבוד אביהם, או אשר יצר, או התינוק בוכה וצריך להגיע אותו, כלומר כאלו, הנה חנמי, מותר לדבר. זה לכתחילה, הנה הראיה מרבי יונה, מירושלמי, שהיה אומר פסוקים עד שחזותו שינה. לכן לברך, לדבר. כל שכן אשר יצר. אשר יצר, לפי הבן איש חי, והקף החיים, גם האור לציון, מברכים רק חצי שעה אחרי שאדם יצא מהשירותים. אחרי שיצח לקוואב, כן? אם ישר שם עוד 10 דקות לקרוא משהו, זה לא נקרא. אחרי שיצא לצחך, חצי שעה יכול לברך. אחרי זה כבר לא יכול לברך. כי כל השס, תמיד, מה זה סמוך? כמנה חצי שעה. אבל הרב הבין עם מוקר יוסף, הבין ריטבה. ריטבה כותב מפורש, פסחים בדף, מן ור. כותב מפורש, איתו לו חכמים למשוך את הפרחה אשר יצר עד שיעור פרסה, ולא יותר. זאת לא יותר מפרסה, לפוקם, מכמה ראשונים, רזרוע ועוד, שאמרו שיכול לברך אפילו בלי הגבלה. כך פוסק הגאון רבי אליהו ישראל, שישה לברך אפילו בלי הגבלה, אפילו אחרי שעתיים, שלוש, כמה שעות יכול לברך. לפוקם בדבריהם, נתנו חכמים, מי שיוצא בדרך, יש לו מים, מהלך של פרסה. לא יברך אשר יצר, כי הוא לא יכול לברך אשר יצר ודם מלוכלכות, ולכן יגיע מהלך פרסה, יטול ידיים, ואז יוכל לברך אשר יצר. יש לו מים יותר משיעור פרסה, ינקה אדם במדד יום ניקה, ויברך אשר יצר. זה כותב הריטב"א. הוא מנמק שעד שיעור פרסה נתנו לו רשות לעקב את הברכה אשר יצר, אבל לא יותר, לא יותר מפרסה. נפורש בריטב"א. הפלא, למרות שחכם בצון אבא שאול, בזמנו מרן דיבר איתו, והראה לו את הריטב"א הזה. זה ראשון. אתה חושש לבן איש חי? בן איש חי, אם היה רואה את הריטב"א, לא היה בדפוס. זמן הבן איש חי, הריטב"א הזה. הוא לא ידע את הריטב"א הזה. אם היה רואה את הריטב"א הזה, בן איש חי, בפרט צירוף של הספרות שלו, שאומרים שאין לזה הגבלה של זמן, היה מודה, רק לברך, עד פרסה. למה חצי שעה? יש לך בן איש חי מכף החיים, כנגד זה יש לך ראשון. למה להתעקש? אבל, מחילה מכבודו, כתבו בשם שלו, בספר שלו, בשמו, שהוא אמר, רק חצי שעה. כל אחד יתקן בצד. לא נכון. אלא אפשר לברך אשר יצר, לפחות עד שעה ורבע. יש עושים אפילו יותר, אנחנו ככה מנהג שלנו. עושים עד שעה ורבע. לפני 50 שנה, כולם מברכים עד חצי שעה. לא יותר מזה. כך שהיינו מצעירים בישיבה, ככה למדנו. עד חצי שעה. הרב כתב בלחבי דעת תשובה בזה, הביא את הריטב"א שהזכרתי עכשיו, והרב כך פסק למעשה, עד שהוא שעה פרסה. יש אולי, תגידו, להחמיר, כמו שהביאו בשם הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, אדם שלא ספר את העומר, והלך לישון, ופתאום, לפני שהוא נרדם, הוא נזכר בערך ברכת המפיל, לפני שהוא נרדם, לא ספרתי את העומר, אבל ברכתי המפיל, אני רוצה לישון, מה אני אעשה? אעשה הפסק? אז אמרו בשמו, ככה הייתי איזה חוברת שכתוב בשמו, לא יודע אם זה נכון, כתבו שישים שעון מעורר, ישן חצי שעה, שישנה הקבע, חצי שעה, יתעורר, יקום ויברך ספירת העומר. כי איך יעשה הפסק? בין בדיקת המפיל לספירת העומר ולדבר, צריך לישון מיד. לא יודע אם זה נכון, זה הלכה הדבר מאוד מוזר. אי אפשר לקבל את זה. אולי אמר את זה בתור בדיחותה, אמר את זה, תשען עם שעון, תשען, בדיחותה. איך אפשר כזה לקבל? מה, לא יודע את הירושלמי הזה, רבי יונה? הרעדו מגור אמר לקרוא ירושלמי, לא יודע את הירושלמי הזה? כתוב שרבי יונה היה אומר פסוקים, היה אומר. אז לא, זה לא מעכב הדבר הזה. למרות שבירכתי ברכת המפיל, יעמוד, יברך ספירת העומר, צריך בעמידה. אז ספירת העומר, וחזור בחזרה לישון. כל שכן, פה אצלנו, אשר יצר. אם לא יברך אשר יצר, מה יעשה שעון מעורר? שיעיר אותו עוד שעה, שיעיר אותו, שעה ורבע. יעיר אותו, ואחר כך פעם קום, אחר כך יברך לשנה אחר כך, אחר כך לא יוכל לישון. בסדר א', אחר כך יהיה עייף, עבירה גוררת עבירה. אדם שיעשה חומרות, חשוב, מה החומרה הזאת של החומרה הזו? כי לא יעשה ככה. אז אמרתי, מעיקר הדין, מותר לדבר אחרי ברכת המפיל. חתחילה ודומוס אלה, אחרי קריאת שמע, לא לדבר. מקום צורך, ופתאום הגיע לך לבית, אחרי שעלה למיטה ראשון, מייחד מפיל, פתאום הגיע לבית שלו לבקר איזה רב גדול, מישהו חשוב. מי נקרא משהו חשוב, מישהו חשוב? לא חבר כנסת, חבר מועצת העיר, לא עם כל הכבוד להם, לא זה נקרא חשוב. תמיד חכם, זה נקרא חשוב. הגיע לך איזה דיין, איזה רב, איזה תמיד חכם חשוב, ראש ישיבה, אתה קם לכבודו, תקום, תכבד אותו, תדבר איתו. הוא עושה לו, אני ברחתי מפיל, לא יכול לדבר. תכבד אותו, דבר איתו, כבוד התורה הזה. ואחר כך, חזור לשאול, אם רוצה, יעשה כמו יעבץ, יחזור לקרוא קריאת שמע, לבד, לברכה, אם רוצה. אבל זה לא, ומה הסברה שאמרתי, למה זה לא נקרא הפסק? כי זה לא ברכה על השינה, זה ברכה המנהגו של העולם, איך יהיה הדין? אדם שבערך המפיל, עלה לישון, כל היה לא נרדם. היה לו מחשבות, היה לו דברים, כל היה לא נרדם. ובבוקר, הולך להתפלל עמוד השחר, הנצח המה, להתפלל, הלך אחר כך לכולל, לעבודה, הלך רגיל. אז מה שבערך המפיל היא הברכה לבטלה? ודאי שלא, כי מברכים המנהגו של העולם. זה החילוק שאני מחלק בין ברכת המפיל, בין ברכת תשאל בסוכה. שמה לא ירדה. יש יקשור, לכאורה, בוא נגיד שאדם מברך לשב בסוכה, לשאל בסוכה עד שינה, מה אמרו התוספות? שמה לא ירדם? אבל הוא בשעה שעלה למיטה לישון, דעתו היה להירדם. אחר כך הוא ננס ולא נרדם. הולכים אחרי דעתו בשעת הברכה. מה הדבר דומה? כולנו יודעים, לא מברכים, לא נקרא תת ידיים של סעודה, רק אם אדם אוכל קבצה. הלחם המוציא, אפילו על כל שהוא מברכים. נסביר הכסף משנה. למה כל שהוא? חשין השם יגרר באכילה ויגיע לכזית. לכן אפילו על כל שהוא, סומסום אחד, בורא פי האדמה. לחם מברכים המוציא אפילו פחות, שיעור קטן, מברכים. אבל תלת ידיים, יש לנו כלל. אם אני דעתי לאכול כזית ולא יותר, אז איתו לידיים בלי ברכה. אם דעתו לאכול קבצה, אז יברך על נטילת ידיים. ואם הוא רוצה לאכול פחות מכזית, אז אפילו לך תחילה, יכול לאכול בלטת ידיים. אם הוא אוכל כזית, אז צריך לטול בלי ברכה. מנהג חסידות, שאדם מקפיד לא לאכול אפילו פחות מכזית, אין להם כן איתו לידיים, חשין השם יגרר ויאכל כזית. בסדר. אז זה הדין שאמרתי לכם עכשיו. פחות מכזית, לא צריך לטילה. כזית, לטילה בלי ברכה. קבצה עם ברכה. מה היה הדין? אדם שנטל ידיים, דעתו לאכול קבצה, ונאנס ולא יכול לאכול יותר. אכל 27 גרם, אכל 20 גרם, לא יכול לאכול יותר. אומרת לאשתו, נטלת ידיים. ברכת נטלת ידיים, זה יכול קבצה. אני לא יכול. הבאת לי הרבה חמין, סבתי מה חמין. מה, אני חלה גסה? כותב הרדב"א. בחולין קובע עמוד א', בשעה שהוא בירך, הייתה דעתו לאכול קבצה. הולכים אחרי שעת הברכה. אחר כך ננס לו לברך, לא נקרא ברכה לבטלה. זה כותב הרדב"א. לכאורה גם פה אצלנו. הוא עולה שם לישון. לברך, לשאל בסוכה. מה אתה חושש? אומרים את השפות. שמה לא ירדם. אז מה יש? בשעה שהוא בירך, הוא חשב להירדם. מי חשב שהוא לא יוכל להירדם אלו מחשבות? הוא חשב להירדם. אחר כך ננס ולא נרדם. למה זה יהיה ברכה לבטלה? נכון, לפי הרדב"א, זה יהיה מותר לברך. יש רבי יהודה עייש שרוצה להגיד עוד דבר. מה היה הדין, אדם שהחיל להתפלל תפילת 18, ובאמצע העמידה פתאום התעלף, איבד את ההכרה, הביא לו הצולה, הצלה, טיפלו בו, אחרי חצי שעה הוא חושב, חזר לאיתנו. משהו פלל, נגיד הוא הגיע עד רפאנו. הגיע רפאנו, שם נפל. מה שהגיע עד רפאנו, מה שברך הכל יהיה ברכה לבטלה, חונה לדעת, האל הקדוש, מה יכתובו לו בשמיים? ברכה לבטלה? המציאות הוא שהוא לא מתפלל את ההמשך. הוא רק אחרי חצי שעה, שעה התעורר וגמרנו. כן, התפילה איבד אותה. לכאורה, אומר רבי דעייש, לפי הרדב"א, הוא דעתו היה להתפלל כל ה-18. רק הוא נאנס, הוא לא גמר את ה-18. ידוע על כולם שתפילת 18 זה כמו שרשרת, לולאה בתוך לולאה, אחד מחובר לשני. חסר אחד מהם, זה נקרע, זה כמו שרשרת. מי שנמצא בבית המעצר, לא הלך לצאת בצבא, לא שמע על חכמי ישראל, ולקחו אותו למעצר. לקחו אותו למעצר, הוא רוצה להתפלל. וכל התפילה לא יודע בעל פה. אתה חונן לדם דעת, את זה הוא לא יודע בעל פה. מה יעשה? יגיד, תפלל כל העמידה כולה, חוץ מברכה אחת, מה יש? יש 18 ברכות, את ה-19 הוא לא יודע. אז מה יש? לא. אם ברכה אחת הוא לא יודע, לא יכול לברך, להתפלל בכלל. כי כאן מחובר אחד לשני. לכאורה גם פה, אומר פה, פה זה שונה. אומר במתי יהודה. כאן הוא דעתו היה להתפלל כל ה-18. פתאום נאנס, התעלף באמצע, ולא גמר את העמידה. כמו שככה דעת דעתו, לכן לא נקרא ברכה לבטלה. מדמה את זה להרדבה, וראיה מהרדבה. מרן בבי עומר מביא את רבי יהודה עייש, ככה בקיצור, למעלה, אם יתראו לך בקיצור, ומילה אחת, יש לדחות. מה יקבל לרב לדחות? מה יש לדחות? מה שאומר הרדבה, שתי דברים נפרדים. יש מעשה, תלת ידיים, יש תתנאי, שאני לא יכול לברך, אלא כן אני דעתי לאכול קבצה. את התנאי לא קיימתי, ואת המעשה עשיתי. ברכתי, נתתי ידיים, נתתי ידיים. אחר כך התחלתי לאכול, את התנאי לא קיימתי. זה אומר הרדבה, לא נקרא ברכה לבטלה. כאן אין לי מעשה בתנאי, יש לי דבר אחד, מה? נשב בסוכה, נשען בסוכה. ואיך ישן בסוכה? צריך להירדם בסוכה. לא נרדם, יהיה ברכה לבטלה. אין לי שתי דברים. שיש שתי דברים, מעשה ותנאי, התנאי חסר, המעשה קיים. פה זה דבר אחד, לא דמה להרדבה. הרב דחה את הסברה של יהודה עייש ולא הסכים איתו. לכן ההלכה למעשה, אדם שלא יודע ברכה אחת מתפילת 18, ויודע את הכל, חוץ לברכה אחת לא יודע טוב, לא יברך, לא יתפלל בכלל. למה? כי הכל מחובר אחד לשני. לא תגיד, אני דעתי להתפלל, אחר כך נאנס, אין דבר כזה. צריך שהכל יהיה מחובר. וגם לגבי שינה בסוכה, חשין השם הלא ירדם בסוכה, יברך לשם בסוכה ולא ירדם, תהיה בך טוב, ברכה לבטלה. אתה לא יכול לסמוך על הרדבה. אמרתי בדבריי, שאכילת ערי אפשר לאכול לכתחילה חוץ לסוכה. ככה הלכה. אבל תדעו שזה לא פשוט. רבנו מנוח, אחד מהראשונים, על הרמב״ם, הוא כותב
שזה רק... לשיעור השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי, כל חי.